לפני הרבה שנים היה עיר בפולניה שהיה שם בן אדם מאוד עני, הציעו לו כל מיני עסקים לעשות ומה שהציעו לו לא הלך, אז עשו אסיפה והחליטו מה עושים שיהיה לו פרנסה, לא רצו סתם לתת לו צדקה, שירגיש טוב. מצאו רעיון, מסביב לעיר הייתה חומה, אז הם עשו לו חדר על החומה ואמרו לו אתה תשב עם משקפת, כשתראה את המשיח מיד תצלצל בפעמון וכל העיר תעשו תשובה וילכו לקראת ביאת משיח. אחרי כמה שנים, עבר שנה, עבר שנתיים, הוא היה שבע רצון מעבודה, הגיע לעיר הזאת רב גדול עם חסידים שלו, והוא רואה את הבן אדם עומד עם המשקפת, אז כשהוא רואה אותו הוא מיד שלח שליחים, מה הבן אדם הזה עומד, מה הוא הביט, אז הבן אדם הזה הולך למטה, הרב שואל אותו מה אתה מסתכל, אז הוא אומר לו יש לי עבודה, אני מקבל פרנסה פה, והעבודה שלי אם המשיח בא אני מיד מצלצל בפעמון מזעיק את כל העיר. שואל אותו אותו רב גדול, נו איך העבודה? אומר לו רב, אני אגיד לך את האמת, עבודה לא משהו, אבל יש כאן מעלה, זה עבודה לכל החיים. השיחה שלנו היום תהיה על נושא של בוער לכל אחד בעצמות שלו, על ביאת משיח. אנחנו כולנו מחכים על המשיח, ולא פעם שומעים את הקרחץ, אוי וי שהמשיח כבר יבוא. בייחוד היום, בזמננו, אנו מחכים למשיח שיביא רפואה שלמה ויסיר ממנו את כל המגפות שיש לנו, וייתן שפע של ברכה. איך נביא את המשיח? עוד יותר, כתוב בספרים שבעצם אנחנו צריכים לגאול את עצמנו להביא את המשיח שלנו. איך עושים את זה? איך עושים את זה? יש כזה סיפור, בדיחה, שפעם היה איזה קבוצה של אנשים שהתיישבו ואמרו איך מביאים את המשיח, אז מישהו זרק, אני אגיד לכם, כתוב בספרים שמשיח בא על החמור, אולי הוא מחפש את החמור, הוא לא מוצא אותו, בואו נחפש את החמור. שמו מודעה בעיתון האמריקאי, בניו יורק טיימס, מי שידע איפה החמור של המשיח מקבל $1,000,000. וכאן בעצם באה השאלה הגדולה, למה התורה אומרת לנו שמשיח בא על החמור, אני רוכב על החמור? מה אכפת לי על מה הוא בא? מה המסר פה? מה זה אומר לכל אחד מאיתנו? ואנחנו מכירים את זה שכל פרט בתורה זה מסר עמוק מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. זה קשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע שהתורה מספרת על עקדת יצחק, הזכות הנפלאה שיש לעם ישראל. אז אומרת התורה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו. אומר המדרש, איזה חמור זה היה? זה חמורו של מלך המשיח. זאת אומרת, התגלגל אברהם אבינו החמור של משיח, ואותו הוא חבש. לכן התורה מספרת לנו, מה התורה צריכה לספר, איך הוא נסע? זה לא היה סתם חמור. יותר מזה אומר המדרש, צרור המור מביא את זה, מיום שנברא העולם לא היה אדם שחבש חמורו עד שבא אברהם אבינו עליו השלום. זאת אומרת, זה שאברהם אבינו חבש את החמור זה לא סתם סיפור היסטורי, יש כאן דבר מהותי שלא היה בן אדם שחבש את החמור. מה זאת אומרת? לא היו חמורים אז? האם לא היה אנשים שנסעו על החמור? מה הפירוש הפנימי פה? לא רק אברהם אבינו, אותו דבר אצל משה רבינו. כתוב שמשה רבינו, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. אומר רש"י על המקום בשמות פרק ד', על החמור, החמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם אבינו, שאברהם אבינו לעקדת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. מה החידוש הזה שמשיח מתגלה עם החמור? המשיח יבוא, מה זה להתגלות עליו? אם נתעמק יותר נראה שהחמור הזה הוא לא פשוט בכלל, בכלל לא פשוט. יש לו היסטוריה עצומה. כתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק למד, שאברהם אבינו קם בבוקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר בנו וחבש את החמור. הוא שרחב עליו אברהם אבינו הוא החמור בן האתון שנברד בין השמשות. לפי הפרקי דרבי אליעזר, מתי נולד האתון הזה של, אנחנו מכירים את הסיפור של בלעם, מתי הוא האתון הזה? בבין השמשות. והחמור הזה של אברהם ומשה רבינו זה הבן של החמור. מה ההיסטוריה הזאת של החמור הזה שהתחיל באברהם, המשיך למשה והמשיך ואם ירצה השם בקרוב ממש אל המשיח? ואם כבר מביאים מדרשים כאלה, בוא נראה עוד מדרש נפלא. אומר המדרש, כתוב במדרש תלפיות, היכן נמצא ביד משה חמור של אברהם אבינו? של שאלה עצומה, איפה נמצא החמור הזה שכתוב במדרש זה של אברהם אבינו? זה של... הלא משה היה במדיין, איך הגיע לו החמור של אברהם אבינו? אומר ככה, ויש לומר, שאברהם מסעו ליצחק, יצחק ליעקב, יעקב ללוי, לוי לקהת, קהת לאמרם, אמרם למשה. ואם תאמר לאחר שמת משה, איפה החמור הזה שמחפשים אותו בניו יורק טיימס, איפה הוא נמצא? אומר שעלה משה להר נבו להיפטר מן העולם, עלה עם החמור, ונשאר החמור שם על ההר, ורואה עד שיבוא משיח. מה זאת אומרת? זה חמור שנברא בששת ימי בראשית, שהוא כבר 5781, עבר במסעו אותו, אברהם ליצחק, יצחק ליעקב. אנחנו יודעים שיש לנו את העניין של מסורת. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יש עניין למסור את התורה, להעביר את התורה. ומסרה ליהושע ויהושע לסכנים. יש לנו מסורות של התורה. מה זה המסורת הזאת של החמור הזה? לקחת את החמור הזה, למה אתה מוסר אותו? חסרים חמורים בעולם. מה הנקודה הפנימית פה? מה הנקודה הפנימית בכלל שהחמור, שהמשיח בא לחמור? אם זה לא מספיק, יש עוד גמרא. גמרא אומרת בסנהדרין צדיק ח' שהשפור שהיה המלך של פרס, היה לו שיחה עם שמואל וצחק. אומר, אתם אומרים שמשיח בא על החמור, מה הוא? אני רוצה להגיד, הוא שנורר או אני? אני אשלח לו מהסוסים שלי. יש אומרים מהסוסים הלבנים, אתם יודעים, יש כאלה סוסים אציליים שהולכים יפה, רצים מהר, מה על החמור? אומר לו שמואל, רגע, החמור הזה הוא לא פשוט. בחמור הזה יש לפי רש"י 100 גוונים, 100 צבעים, לפי בעל הערוך 1,000 צבעים. אז שמואל אומר לו, זה לא חמור סתם, זה חמור עם 1,000 צבעים. מה הפירוש פה? איזה צבעים יש לחמור הזה? אז בואו נראה דבר ראשון, בואו נראה שלב, בואו נראה דבר ראשון מה שמסביר המהר"ל. המהר"ל אומר דבר נפלא. חמור בא מהמילה חומר, לכן חמור, כתוב שחמור הוא עקשן. אנחנו מכירים את הביטוי חמור הולך עם הראש בקיר. אנחנו אומרים לבן אדם עקשן כמו חמור, טיפש אומרים על אדם שהוא כמו חמור, אין לו שפיץ, אין לו ארממיות, הוא קר. כבר אומר שגם בתמוז לחמור תמיד קר. אומר המהר"ל, לא רק זה, הוא הכי פחות מורכב מכל הבהמות. כל הבהמות יש להם הרכבה מיוחדת, גם מבחינה פיזית וגם מהבחינה של התכונות שלהם. החמור הוא הכי פשוט. עוד יותר הוא אומר, החמור זה דבר שאין לו דעה עצמית. הוא תמיד נגרר, הוא תמיד נמשך אחרי אנשים. אתם מכירים את הבדיחה הזאת שפעם בא חזן, אחרי ראש השנה התפלל, הוציא את כל הכוחות שלו, ובא לאשתו עצו, ישאל אותו, מה קרה? מה קרה? אל תשאלי, מה קרה? הוא אומר, אל תשאלי, השמש בא אליי עם הגבאי, ואומר לי שהגבאי רוצה לומר לי משהו, והגבאי לוקח אותי הצידה, ואומר לי, התפילה שלך היום הייתה קטסטרופה, אתה צרוד, אין נשמה בתפילה, קטסטרופה. אז הוא אומר, זה הוריד לי את כל החיות שלי, את כל ההתלהבות שלי. אומרת לי, אישה, מה אתה שומע לגבאי? זה לא מה שהוא אומר, זה כל האנשים אומרים לו, אז הוא אומר אחריהם, זה לא בכלל מה שהוא אומר. אז זה החמור, החמור הוא תמיד נגרר. אומר המהר"ל, אין לך בריאה יותר פשוטה מן החמור, שהוא כולו חומר בלי צורה, יש חומר וצורה, הוא חומר, והחומר הוא פשוט שלא קיבל צורה, וכן החמור הוא דבר שחומרי רק, אין לו צורה, הוא לא מורכב מדברים מסוים. לפי זה נוכל סתם להבין, הגמרא בפסחים אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות של אדם הראשון בחר. למה? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, נאכל ביחד. למה הוא דווקא אומר וחמורי, למה לא ושורי וסוסי? חמור זה המדרגה הכי נמוכה בבהמות. זה אומר אדם הראשון, אז אני והחמור נהיה אותו דבר, נאכל אותו דבר, איך זה? לפי זה נבין, אומר המהר"ל, מה העניין הזה של חמורו של משיח. אבל לפני זה אנחנו צריכים להקדים הקדמה. מה תכלית בריאת העולם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ברא עולם מופלא, עולם עצום, אדיר, עם המון 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 דברים, מרחקים עצומים, מרחבים, עולם מרתק ממש, אתה לוקח את המדענים ושומע, זה אין סוף של דברים. מה התכלית של הבריאה הזאת? מה שכתוב בהתחלה, אומרת התורה, בראשית ברא אלוקים, פסוק השני אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ואחרי זה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר המדרש, פה הרי זה השוש של הבריאה, פה תמון כל ההיסטוריה של הבריאה שתהיה. הוא אומר, מה זה וחושך על פני תהום? וחושך על פני תהום, והייתה תוהו ובוהו. הוא אומר, זה כל הגלויות שעם ישראל היה, בבבל, מצרים, וכל הגלויות. תהום, תהום כתוב, זה הולך עד עמקי הקליפות. כל המלכויות של הרשעים, כל הקליפות, כל הסמכמם, על זה מתכוונים בתהום הזה. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו לכאורה המון דברים שליליים, אבל ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה? אומר המדרש, זה רוחו של משיח. מה אפשר? כל דבר שנמצא בעולם יש בו את הדבר שהוא נמצא, את המציאות שלו ואת התכלית שלו. מה קודם למה? התכלית קודמת למציאות, המטרה, השליחות קודמת ליצירה או לא? אז כל אחד הבין שיש לנו בעולם את הטלפון, לא שפתאום נהיה טלפון ואני חושב מה אני אעשה איתו. בן אדם רצה לדבר אחד עם השני והוא עשה טלפון. ושאנחנו עכשיו מי שתמשים במסרטה, זה לא היה מסריטה פתאום, מה נעשה, לחצנו פה, לחצנו שם. היה מטרה להסריט שיעורי תורה, וחס ושלום משתמשים בזה גם לדברים שלילים, אבל המטרה הייתה בשביל קדושה בטוח. אם ככה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אז לכן אנחנו, אחרי שיש את המטרה לעשות סרטים, לכן עושים את החפץ. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. מה המטרה? רוחו של משיח. מה הפירוש? העולם בא מלשון העלם. השם הוא בעצם מעלים על האלוקות שנמצאת בעולם. כשבן אדם מסתכל על העולם, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. כשהוא מתבונן ורואה את הסדר המופלא הזה, את האינסופיות של הדברים, אז הוא מגיע להנחה, אנוכי השם אלוקיך, אין עוד מלבדו. אבל בהשקפה פשוטה הוא לא רואה את זה, למה? השם מחיה את העולם, מהווה את העולם כל רגע ורגע, אבל השם מסתיר את זה. לכן נקרא השם עולם בשם העלם. מה זה טבע? טבע מלשון משהו שנטבע, טבוע, מכוסה במים. השם לקח את האלוקות והטביע אותה בטבע של העולם, שנראה לך אין אלוקים. מה תכלית הבריאה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. מה יהיה כשהמשיח יבוא? אז יש לנו המון פסוקים כתוב. וראו כל בשר כי פי השם דיבר. אז האלוקות הזאת שמחוסה, שמוסתרת, שנעלמת בעולם, פתאום היא תצוץ ותתגלה. יש סיפור נפלא על פרידיק רבה. נכנסה אליו איזו אישה שנהגה בדרך כלל לא ללכת עם כיסוי ראש. אבל כשנכנסה אל הרבה, הוודאי היא כיסתה את הראש. הוודאי שואלת את פרידיק רבה, אני יכולה להבין מה יהיה כשהמשיח יבוא? עכשיו תראו, זו שאלה שאפשר לדבר על זה שעות, 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 אפשר לדעת על זה אין סוף שיעורים, מתחברו על זה אין סוף ספרים. אישה פשוטה באה לפרידיק רבה ושואלת, ותראו איך שהרבה יכול לרדת ממדרגות הכי גבוהות למטה מטה. אומר לו הפרידיק רבה ככה, שהיום בן אדם, כשאת רוצה לעבור בקיר, את לא יכולה לעבור בקיר. כשיש פתח את יכולה לעבור, אבל כשיש קיר, יש מחיצה, את לא יכולה לעבור. אבל שבן אדם חלילה וחס רוצה לעשות עבירה, רוצה חלילה לגנוב, או נגיד דרסקי רוצה לרצוח, הוא יכול. איך הוא יכול? הרי הקדוש ברוך הוא אומר, לא תגנוב, לא תרצח, השם לא רוצה. איך בן אדם יכול לעשות דבר שהשם לא רוצה, ובאותו רגע השם מחיה את העולם, מחיה את הבן אדם, מחיה את היד שלו שגונבת? אלא מה? השם מסתיר. השם מעלים, זה מה שאנחנו כולנו שמענו על תורת הצמצום שאומר הארי הקדוש, השם מצמצם, מעלים את עצמו. זאת אומרת, הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא היום בהלם והסתר. החיות האלוקית שבעולם היא באמת מוסתרת. אומר להרב, לעתיד לבוא, יהיה הפוך. שבן אדם ירצה לעשות איזה עבירה, הוא לא יוכל. שאישה תרצה לצאת לרחוב בלי כיסוי ראש, היא לא תוכל לעשות את זה. הרצון האלוקי יהפך להיות חוק טבע. והטבע הפוך, הטבע פתאום נראה שזה הכל אלוקות. אין פה מציאות של טבע. זה הפירוש, וראו כל בשר, העיניים הגשמיות, זה לא יהיה אמונה רק, זה לא יהיה שאני אבין, ראו כל בשר כי פי השם דיבר, יהיה את הגילוי הנפלא של הקדוש ברוך. וזה מה שכתוב, דבר נפלא, כתוב בנביא, מה יהיה כשהמשיח יבוא, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. מה, זה מה שמעניין אותנו? זה מה שמפריע לנו עם משיח, עם גדי ירבץ עם כבש, והנמר עם גדי, זה המפריע לנו, ומה יהיה אם הם לא יחיו יחד? אנחנו העיקר שלנו חיים טובים ומושרים. לא. אומרת התורה, הגילוי האלוקי יהיה כל כך אין סוף, כל כך בלי גבול, שיפעל אפילו בחיות. זה לא שזה אכפת לי, או כן אכפת לי, או לא אכפת. התורה באה להגיד עד כמה הגילוי האלוקי יחדור אפילו בבעלי חיים. יש סיפור מאוד מעניין של רב הלל פרץ, שהיה החסידים של אדמו"ר הזקן. הוא היה חי אצל איזה כפר, והיה שם את הפריץ, שהיה לו את כל הכפרים. אז אומר לו הפריץ, בא אליו, אומר לו, רבי הלל, אני שומע שאתם כל יום מתפללים ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אני מאמין באמונה שלמה ביאת משיח. מה תעשו אם המשיח יבוא ויגיד לכם לבוא לארץ? ואני לא אתן לכם, אני פשוט הפריץ, יש לי את השוטרים שלי, אני לא אתן לכם. מה תעשו אז? תשמעו תשובה של לובביץ' של חוסיד, איכשהו קלט מה זה משיח. אומר רבי הלל לאותו פריץ גוי, אומר לו, תשמע טוב, אם המשיח יבוא ואתה לא תאמין בו, גם אני לא אאמין בו. הבנתם איזה עומק זה? משיח זה גילוי שמשנה את המהות של העולם. זה לא בן אדם שבא וכן אומר ולא אומר, האלוקות היא תתגלה בעולם. זה נקרא שנתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אני עשיתי וחושך על פני תהום? בשביל תכלית הבריאה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. לכן כתוב שמשיח נמצא, נברא לפני העולם. כמו שאמרנו לפני זה שכל פעם התכלית, המטרה היא לפני היצירה, התכלית של העולם, ביאת משיח, הגילוי האלוקי הזה, זה נוצר לפני זה. לכן נוכל להבין דבר נפלא, למה החמור הזה יש לו שורשים בששת ימי בראשית, כמו שאמרנו בפרקי רבי אליעזר, הוא נולד, האמא שלו נולדה בין השמשות, והוא הבן. למה? מכיוון שהחמור מסמל חומר, גשמיות. כשהשם ברא את העולם, הוא ברא את העולם חומרי. למה? אם כל המטרה היא שיתגלה גילוי האלוקות וראו כל בשר כי פי השם דיבר, והיה השם למלך על כל הארץ, מתי יתגלה? אני צריך חומר, והעבודה שלנו לזכך את החומר. לכן נוכל להבין עכשיו מי היה היהודי הראשון שגילה אלוקות בעולם. היו צדיקים, כמו שדיברנו בפעמים הראשונות, היה נוח, היה מתושלח, היה שם. מי גילה אלוקות בעולם? מי שינה את העולם? אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף י' ויקרא שם בשם השם כל עולם, אמר ריש לקיש, אל תקרי ויקרא אלא ויקרא, מלמד שהקרי אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב, הוא גילה את אלוקות. עכשיו נבין מה אומר המדרש, מי הראשון שחבש את החמור. לא מדברים לכבוש בגשמיות, לשים עליו את העוקף. מדברים מי הראשון שלקח את החמור, את החומריות, כמו שאומר המהר"ל, את המציאות הזאת הגשמית, את המציאות הזאת הכי שלה בבהמות, שאין לה צורה, היא הכי פחות מורכבת, וגילה בה את האלוקות, בחומר של העולם גילה את אלוקות. לכן דווקא אברהם אבינו, משה רבינו ומשיח ירכבו על החמור. מה כאן העניין? לקחת את החומר לשלוט עליו. וזה בעצם דבר נפלא, כשהמלך רוכב על סוס, הוא לוקח סוס לבן, סוס אצילי שיש לו פסיעות ככה מלאות חן, סוס חזק, סוס בריא שרץ מהר. למה הוא עושה את זה? הסוס מוסיף כבוד למלך. אם אתה מחפש את הסוס לרכב עליו, סימן שאין לך את המציאות שלך, את הכבוד האישי שלך, את הכבוד הפנימי שלך, את הערך שלך. אתה מחפש ערך מלרכב על סוס. יש אנשים שמחפשים את הערך שלהם מקניית מכונית, מקניית בגדים יפים, מקניית דירה יפה. בוא תבוא לראות את הדירה שלי, בוא תראה את המכונית שלי. וכשהוא נוסע במכונית הוא פותח את החלונות ושם את המוזיקה החזקה, לראות את, את הכיסאות מאור, את כל, כל המכשירים שיש לו שם. כמה שבן אדם עושה את זה יותר, סימן שאתה פחות בעל ערך, אתה מחפש ערך. אברהם אבינו, משה רבינו, המשיח, רכב על החמור, מכיוון שהוא לא צריך ערך מדבר מחוץ לו. גם החמור שאין לו שום ערך, עד שאותו הקיסר של פרס אומר, מה, אין לו משהו אחר? זה לא הבעיה שאין לו, הוא לא צריך את המשהו אחר. ופה בא העניין. אברהם אבינו הראשון ששלט על החומר, על החומר של העולם, על הגשמיות של העולם, אבל הוא לבד לא רחב עליו, לפי רשי, לפי בקטר ולעזר זה אחרת, אבל לפי רשי הוא לא רחב עליו. מה הוא שם עליו? את העץ, את המאכלת, הוא השתמש בו לדברים אחרים. זאת אומרת, אברהם אבינו עוד לא היה שליטה מושלמת. אתם יודעים, גם אנחנו אצלנו, לפעמים היצר נכנס בנו, אנחנו לא שולטים עליו שליטה מושלמת. אבל מה? הבן אדם יודע, הוא מדבר, בסוף אני אכבוש אותו. בסוף אני אמשיך איתו, מספרים על כזה סיפור שפעם בן אדם בא לארצות הברית לאסוף כסף, בא עם רשימה שלמה של אנשים ונכנס מבין המילה בן אדם, אחרי זה נכנס לבן אדם, דופק בדלת, והשני צועק עליו, מה אתה בא אליי, כולם באים אליי, צועק, 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 והוא יושב ומקשיב 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 ומקשיב, אחרי כל הצעקות הוא נשאר, הוא לא הולך, יש אנשים שאומרים צועק, אני הולך, הוא לא הולך, ואז הוא מוציא בסוף את הדולר שלו והביא. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, איך סבלת את כל הצעקות שביטלתי אותך? הוא אומר, תשמע, לי יש ליסט, הליסט הזה כתוב כל אחד, פה כתוב, צועק, 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 בסוף נותן $100. החמור שלנו גם צועק, אבל אדם צריך לא להתפעל מהצעקות של החמור, מהיצרה שלנו, בסוף אנחנו נכבוש אותו. זה התחיל אצל אברהם אבינו. משה רבינו, היה עוד שלב, הוא לקח את אשתו ובניו והרכיב אותם. המשיח הוא רוכב על החמור. אז מי שרוצה, יש ביאור נפלא בליקוטי שיחות חלק למד א', בשמות, בשיחה בשמות שיחה השלישית, את השלוש מדרגות האלה, כל מדרגה היא עוד יותר גבוהה. וזה בעצם הנקודה שהבעל שם טוב אומר, כי תראה את החמור, כתוב בתורה, כי אם תראה חמור סון לך, עזוב תעזוב עמו. אז אומר הבעל שם טוב, מה זה בפנימיות העניין? כי תראה את החמור, שתסתכל בעיון טוב בחומר שלך שהוא הגוף, ותראה בו סון אחד, תראה שהחמור הזה, הגשמיות הזאת, התאוות הזה, זה סונה שלך. רובץ תחת מסעו, שהקדוש ברוך הוא נותן לו תורה ומצוות, והוא רובץ, זה לוחץ עליו, אז אל תחשוב וחדלת מעזוב, אל תגיד אני לא עוזר לו. עזוב תעזוב עמו. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שגם שתיקח את החמור, את החומריות, וגם בה תכניס את אור התורה מהבעל שם טוב. לברר את הגוף ולזכחו, ואומר הבעל שם טוב, ולא לשוברו בסיגופים. העניין לא לשבור אותו, לברר אותו. עכשיו נוכל להבין, אומר המהר"ל ופרי הצדיק, הם אומרים שהחמור הזה שכתוב שהוא מסר אותו, מסר אותו, זה לא חמור פיזי. זה את את העניין של החמור. מה זה החמור הזה? החמור הזה, אמרנו, זה העולם הזה, העולם הגשמי. מה המטרה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, להכניס את הרוח האלוקים בעולם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, לכל בן אדם יש חלק מסוים שהוא מברר בעולם. אין בן אדם שעושה את הכל, מכיוון שלא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לב והתלה, אז אין בן אדם אחד מיותר. אין שני אנשים שיש להם את אותם כוחות, אותם שליחות, אותם בירורים. כל אחד עושה את הבירור שלו. בוא נחשוב למשל שיש לך תמונה של פאזל, וכל אחד שם חתיכה אחת בפאזל. מישהו עושה ציור נפלא, וכל אחד עושה איזה פס אחד בציור. כל אחד יש את השליחות שלו. כתוב בשלטי גיבורים, שבבית המקדש הלוויים ניגנו. אז מה אנחנו חושבים? אנחנו יודעים איך שמנגנים כולם ביחד? לא. אומר כל לוי, הרי היה המון לוויים, כל לוי ניגן תנועה אחת. סתם, אני תמיד חושב, זה צריך להיות לזה מנצח, יצירתי, חושי ניגון עצומים, שכל אחד עשה תנועה והשני ישנים אותו לשני, והשלישי והרביעי והחמישי. כל אחד יש לו את הקנית שלו, את הניגון שלו, את הצבע שלו, את השליחות שלו בעולם. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא ברא את החמור הזה כבר אז, ומסרו לכל אחד אחד, וכל צדיק מעביר אותו הלאה. למה? אתה צריך לשים את הטביעת אצבעות שלך, את הצבע שלך. היה לנו מי שפחה, שלאיש היה שלושה בנות, ושהתחילה מלחמה, אז שני בנות היו כבר מבוגרות, הם ברחו. ואת הבת הקטנה, הסיפור ארוך, היא נכנסה למשפחה גויה. והיא נהייתה קתולית. אחרי המלחמה, האבא נסע לפולין לחפש אותה, חיפש, 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 בסוף מצא אותה והביא אותה לארץ. אבא היה יהודי חסידי, אני מכיר אותו, חסיד השיעיד, מזכר, חסיד השיעיד. אבל הלב שלו התפוצץ לראות שהיא מתפללת את כל התפילות שלו, שלהם, עושה את כל התנועות, אני לא רוצה לעשות כל התנועות שלהם שעושים לשתי וערב, שקמה בבוקר, שולכת לישון, שולכת לאכול, היא תמיד עושה את כל מה שהם עושים. אבל הוא ידע, אני לא יכול ללכת נגדה, אני אאבד אותה. נתן לה הרבה חום, הרבה אהבה, במסירות. פעם אחת היא הלכה לישון, והאבא נכנס לחדר, ורואה אותה עומדת מול השתי וערב, ועושה את מה שהיא עושה, מתפללת. ובאיזשהו מקום, כמו שאומרים, זה הכוס התמלה וזה נשפך לו. הוא כבר לא יכל. אז הוא הלך מאחוריה, והחזיק אותה בכתף וכך, הזיז אותה. ואמר, מה את עושה? מה את עושה? לאותו בת היה שרשרת של פנינים, שקיבלה מאימא שלה, זיכרונה לברכה. היא מאוד אהבה את זה, שמרה את זה. רק שהאבא הזה הזיז אותה, החוט נקרא, והפנינים לא היו קשורים אחד בשני, אלא רק נכנסו אחד בשני בחוט, הפנינים, והחוט נקרא והפנינים התפזרו. ואז האבא אומר לה, תראי מה שאת עושה, את חותכת את השרשרת שלנו, את הורסת את כל המסורת שלנו, של אימא, של סבתא, של סבתא, כל היהודים שהלכו למסירות נפש, את חותכת אותם, תראי מה שאת עושה. וזה נכנס לה, השתנתה לגמרי, העמידה בית לתפארת, ילדים אחד במגיד שהוא בישיבה, שני גם כן שומר תורה ומצוות, והיא חיה עד היום. המושג הזה הוא מסרה. החמור הזה שאתם עושה, אנחנו צריכים להבין שכל אחד עושה חלק בזה. אם חס ושלום אני עוצר את השרשרת הזאת, אני קורא את השרשרת הזאת, אתם יודעים איזה טרגדיה קורה לי פה, איזה הרץ אני עושה פה. זה מה שאומרת לנו התורה, אל תחשוב שאתה כלום, אתה סתם בן אדם. יש לנו כזה מושג במדע, אפקט הפרפר, פרפר אחד שהוא מתנונע יכול להשפיע בשלשלת על המון דברים, על שערות וכו' וכו' וכו'. כל מעשה שלך חלק מדבר עצום, אתה חלק משליחות נפלאה, אתה חלק של כל כלל ישראל, כל פרט שאתה עושה זה חלק מהפאזל, ואם חס שלום אתה החסרת, חסר בכל הפאזל חסר. לעתיד לבוא, כל אחד יראה את הפאזל שלו שהוא עשה. אבל יש פה דבר עוד יותר עמוק. ואני אספר לכם סיפור ששמעתי את זה מכלי ראשון. יש בצופת אחד מהשליחים של הרב, קוראים לו רב חיים מלול. אדם מאוד מוכשר. והוא סיפר לי, כשהוא היה בחור, הם נעשו קבוצה שלמה של בחורים מצרפת לרבא. ובקבוצה הזאת היה בחור, שאבא שלו היה עשיר גדול, נפטר, והשאיר ירושה גדולה לבן. והבן היה לא כמו כולם, כמו שנקרא בשפה העדינה, לא נורמלי. אני לא יודע בדיוק למה, בגלל העושר הגדול או בגלל סתם, הוא היה... אוקיי, באים לסנסנטי, והוא מסתובב עם כזה קלסר, ואומר לכל האנשים בסנסנטי, לבחורים, לאברכים, אני משיח. ופותח להם את הקלסר, יש לו הוכחות שהוא משיח. מה זאת אומרת הוכחות? הוא אומר, פה פגשתי ברחוב את אליהו הנביא, והוא אמר לי שהוא המשיח. פה פגשתי אותו, או פה חלמתי על המשיח, שאמר לי לך להתגלות. נו, מה עושים אנשים ששומעים שמישהו אומר לנו, אני משיח? אז או שאנחנו מחזיקים לא לצחוק, ועושים את השיחה קצרה, או שמחייכים כזה חיוך בלית ברירה. אנשים עם המון אהבת ישראל אומרים, תדע, כדאי לך, אני הולך להפגיש אותך עם מישהו, מביאים אותו לפסיכולוג, לפסיכיאטר. זה פחות או יותר מה שעושים אנשים. ואז אותו בן אדם ניגש לרב גרונר, אומר לרב גרונר, אני רוצה להיכנס לרבא ליחידות. ואצל הרבא כולם נכנסו ליחידות. אין פרוטקציות, כולם נכנסו ליחידות. אז הרב גורני אמר, אז הרב גורני אמר לו בסדר, ועשה לו זמן בתאריך הזה והזה, באמצע לילה יש לך כמה דקות. ואז הרב גרונר הולך לרב חיים מלול ואומר לו, תשמע, שנכנסים לרבן, אני, אתם יודעים, לפעמים אנשים מתחילים לדבר כל מיני, ולרבן אין זמן, כל דקה של הרבן זה, הרבן ישן בלילה שעתיים, הרבן לא הלך לכל הסמכות, הרבן לא הלך לכל החתונות, לכל... לא היה לו זמן, לא הלך לחופש כל החיים שלו. מה שאנחנו לפעמים הולכים ככה לויקנד, או ליותר מויקנד, לא היה אצלנו כזה מושג. אין לרבן זמן, אין לרבן זמן, זה לא שייך. אז הוא אומר, הבן אדם הזה, אני הרגשתי שהוא לא כמו כולם, והתחיל לדבר עם הרבה, אז לרבה אין זמן, אז אני בדרך כלל שאנשים מדברים יותר מדי, ואני מרגיש שזה סתם, אני נכנס, ובעדינות אני סוחב אותו אחורנית את הבן אדם. אבל הוא ייכנס לרבה, הוא מדבר צרפתית, אני לא מבין צרפתית, אני לא יודע מה שהוא הולך לדבר. אז מה שאני מבקש לך, אתה תגיד לי מה שהוא אומר, ואם תראה שזה עבר את הגבול, תעשה לי סימן את, את העבודה השחורה, אני כבר יעשה, אתה לא תצטרך לעשות. פעם הוא לא אומר בסדר. ואז פותחים את הדלת, קצת, הוא נכנס, וכשסוגרים, משאירים קצת פתוח. ורב חיים מלול אומר לי, אני שומע, שהוא בא עם הקלסר ואומר לרב, רב, אתה בוודאי יודע שאני משיח. ושם את הקלסר, רב קצת מסתכל, ואז הרב אומר לו, אתה מניח תפילים כל יום? אז הוא אומר לרב, לא. אז הוא אומר לו, אם אתה רוצה להיות משיח, משיח בן דוד, אתה צריך להניח תפילין, משיח שמר תורה לתורה מצוות. אומר רב, אני מסכים. הוא כל כך רצה להיות משיח, אני מסכים להניח תפילין, אין שום בעיה. שאלה שנייה, הרב שואל אותו, אתה אוכל כשר? אז הוא אומר לרב, לא. משיח? הרי הגוף צריך להיות זך ונקי. כשאוכלים חלילה מאכלות אסורים, אז חלק מהמאכלות אסורים נהיה חלק ממך. אומר רבי, אני מקבל עליי, אני אתחיל לאכול מאכלות רק כשרים. שאלה השלישית, הרבי שואל אותו, בשבת אתה שומר? אומר רבי לא, שבת אות היא ביני לבין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל. אתה צריך לשמור שבת, תלמד את ההלכות ותתחיל לשמור שבת. רבי, אני מקבל עליי. אומר לרבי, תעשה את השלושה דברים האלה, אחרי זה תבוא, נדבר עוד על מה אתה יכול לקבל, נחליט ביחד, ואז תהיה משיח. הוא יוצא החוצה מסיים לסיים, אותי, מאושר, איזה אושר. וכל הבחורים עומדים, נו, אתם צחקתם, ראיתי צחק, הרבי קיבל אותי, הרבי הסכים שאני משיח. מה רואים בסיפור הזה? המון דברים רואים בסיפור הזה. אני רוצה לקחת היום מה ששייך לנו. איך הרב אמר לו שהוא עם משיח? מה זאת אומרת משיח? יש וורט של הבעל שם טוב. בעל שם טוב אומר, כל יהודי ויהודי יש לו ניצוץ של משיח. כל אחד מאיתנו שנמצא בשיעור, וכל אחד שנמצא, כל יהודי שנמצא בעולם יש לו ניצוץ של משיח. והרב מביא איזה הוכחה נפלאה. אנחנו יודעים בראש השנה, בחגים שפותחים את הארון, אומרים ריבונו של עולם. ואחד, בתפילה הזאת אנחנו אומרים, והתקיים בי מה שכתוב, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם. על מי כתוב הפסוק הזה? על משיח. ואנחנו אומרים, והתקיים בי מה שכתוב, ונחה עליו רוח השם, שבי התקיים העניין הזה. אומר הבעל שם טוב, כל יהודי יש לו מצד של משיח. הרי שהוא אמר לו, תעשה את זה, ואז אתה תגלה את הניצוץ של משיח שלנו. וזה העבודה שלנו היום. העבודה שלנו היום לכל אחד, לגלות את המשיח שבו. לגלות, לגאול את עצמו מהצמצום שיש לו. דבר נפלא יש, באותו חמור שאנחנו אמרנו עכשיו, אותו חמור אנחנו מכירים שבתפילין יש ארבע פרשיות. הפרשייה השנייה זה לפדות את פטר חמור. וכאן כל המפרשים שלי, מה זאת אומרת לפדות את פטר חמור? באימה תורה אני מבין שאני צריך לפדות. מה אני צריך לפדות פטר חמור? אומר המהר"ל, אדרבה, בגלל שאותו חמור הזה אותו החמור הזה, שהוא כל כך חומרי ומגושם, אבל ברגע שאנחנו מזכחים אותו, דווקא בו נכנסת הקדושה, שאברהם אבינו היה עליו, ומשה רבנו, הם זכחו את החומר שבעולם, שזה הסמל של החמור הזה, והחמור הזה נכנסת קדושה, דווקא בו. בכל הבהמות אין קדושה, בבהמות התאורות יש את העניין של פדיון בכור, אבל בבהמות הטמאות לא, פה יש. זה אומר לנו שאם לכל אחד יש את החמור שבו. אומר הזוהר, מה זה חמור? אומר הזוהר, תראו דבר נפלא. הוא טוב בפנים ולבושו רע. זאת אומרת, הפנים שלו טוב. וברגע שאני מצליח לשלוט על החמור שלי, על הקליפות שלי, ולגאול את עצמי מהחומריות הזאת, אני בעצם מגלה את הקדושה שלי. לכן אתם יודעים שיעקב שלח לעשיו, אז כתוב שהוא שלח לו מתנות, ואז הוא אומר לו, ויהי לי שור וחמור. אומר המדרש, זה חמורו של משיח. מה רוצה להגיד לו כאן? אומר לו, אני עבדתי בבית לבן, עבדתי לזכח את החמור, לבנות את החמור. וזה מה שאומרת הגמרא, ששמואל אמר לו, החמור הזה של משיח הוא לא סתם חמור, זה חמור שיש בו 100,000 צבעים, כל אחד מאיתנו שם צבע, כל אחד מאיתנו שם בירור של משיח. וכשכל הבירורים יתרממו ביחד, התאספו ביחד, אז המשיח יבוא. ותראו דבר נפלא, שיוסף שולח לאביו, אז מה הוא, איך כתוב בתורה? שלח לאביו 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. למה הוא שלח את החמורים? ומה זה מטוב מצרים? כתוב בספרים, יוסף במצרים עבד בניצוץ, לברר את הניצוצות הקדושה. ונדבר פעם אחרת עם רוצה השם, על הניצוצות שהיו במצרים, על כל הניצוצות שיש בעולם ובפרט במצרים. הוא אמר לו, אני מביא לך את החמורים, והחמורים האלה נוסעים מטוב מצרים, אלה החמורים שזכחתי אותם. אלה הניצוצות הקדושה שעשינו. סיפר לנו פעם רב מנל פוטפס, המשפיע המפורסם, רב מנל פוטפס. הוא סיפר שפעם אחת היה איזה אונייה ברוסיה, בזמנים ההם, שנטבעה. ואז לא היו את המנופים הגדולים האלה להוציא את האונייה. עשו אסיפה, וכל המפקדים, כל אחד אמר איך להוציא, ואף אחד לא מצא רעיון. אחד מהמפקדים אמר, אתם יודעים מה, תנו לי לעשות עבודה. מה? יש לי רעיון, מה? בלונים. בלונים? מה בלונים? זאת אומרת, אתם יודעים שלוקחים בלון ומנפחים אותו, ושמים את הבלון בתוך המים, מכיוון שהמשקל הסגולי של האוויר יותר קל, אז הבלון קופץ החוצה. נשים בלונים מתחת לאונייה. כל המפקדים צחקו, מה? הוא העמיד את כל הגדוד שלו בשורה, קנה כמויות עצומים של בלונים, אמר, היום אין אימונים, אין שום דבר, אנחנו עכשיו מנפחים בלונים. ניפחו בלונים, כשהם התעייפו, הביאו עוד גדוד. ואת הבלונים קשרו בחוט, ושמו אותם מתחת לאונייה. וכל פעם היה עוד קבוצה של בלונים, עוד פעם צללו, שמו איתם. שום דבר לא זז, לא זז שום דבר. הוסיפו. ופתאום לקחו איזה 2-3 בלונים, קשרו אותם ושמו, טיפה התחיל לזוז. ואז כולם, זה הולך. וכולם בהתפעלות עצומה באו בלונים, והאונייה צפה. אנחנו, כל הדורות, ניפחו המון בלונים, ושמו אותם להביא את המשיח. עם החמור, לזכח את החומריות. אנחנו היום, הרב כבר דיבר, והיום כל גדולי ישראל, החסידים, והליטאים, והספרדים, והגרוזינים, כל גדולי ישראל אומרים שזה אוטוטוט משיח. ואנחנו רואים שהעולם מתנענע. עברנו עכשיו שואה עצומה. עברנו עכשיו מצד אחד פריחה עצומה בעם ישראל, תראו איזה ישיבות ובני תורה לא נורמלי, תראו את בכל העולם כולו יש התעוררות, פותחים מקוואות ובתי חב"ד, בכל מקום יש רשימה שלמה שלנו עכשיו זמן, סימנים 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 שאוטוטוט הבלונים התחילו להזיז, ועכשיו אנחנו נכנסנו לכזה מצב בשביל לעורר אותנו לגדול עם זה, שהשם ייתן שבקרוב ממש נזכה לביאת משיח, ונזכה כל אחד לגלות את המשיח שבו, שיש לנו אותו. אנחנו צריכים להאמין שיש לנו אותו, וגם עם החומר ועם החומריות שלנו לפעמים בא אלינו, אנחנו צריכים לדעת תצעק, אבל בסוף אני יוציא ממך את 100 דולר, בסוף אני אברר אותך, כמו שאומר הבעל שם טוב, עזוב תעזוב עם